שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים העיקריים. היום אנחנו נתבונן באחד המפתחות הגדולים לכל אדם להגיע גם לשלמות רוחנית, גם לשמחת חיים, להליכה בדרך אמת. וזהו הפסוק שמופיע בתורה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אבל קודם כל צריך להבין מה פירוש תמים. בעברית של היום, כשאומרים על אדם מסוים שהוא תמים, בדרך כלל המדבר מתכוון לומר שזה אדם שהוא לא כל כך חריף, הוא לא פיקח. זה אדם שאפשר לרמות אותו, אפשר לעבוד עליו, אבל זו טעות גדולה. בעברית המקורית, פירוש המילה תמים, שלם. לא אדם שהוא בעל חיסרון וטיפש, אלא אדרבה, אדם שהוא שלם. כשכתוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך, פירושו של דבר, שלם תהיה עם השם אלוקיך. כך גם אצל נוח, נוח איש צדיק, תמים, היה בדורותיו. אין הכוונה צדיק שניתן לעבוד עליו, צדיק שהוא לא פיקח, אלא צדיק שלם, מלשון תם ונשלם. כך גם אצל יעקב אבינו כתוב, ויעקב איש תם יושב אוהלים, פירושו של דבר איש שלם. יעקב היה חריף גדול, היה פיקח גדול, רואים בכל ההתמודדות שלו עם לבן, כשלקח את המקלות ופיצל אותם ושם ברהטות, כשלבן ניסה לרמות אותו בעסקים, בשכר שהוא היה צריך לקבל, אז יעקב ידע איך להתנהל בפיקחות גדולה, כדי להשיג את מה שמגיע לו באמת, וכל ההתנהלות, גם יעקב לא צריך את העדות ואת האישור של אף אחד, שהוא היה חכם ונבון ופיקח, רק לשלול מהטעות שיש היום בהבנה של המילה תמים, חשוב להבהיר כשיעקב נאמר בו, ויעקב איש תם יושב אוהלים, פירושו של דבר אדם שלם. וכעת צריך להבין כשכתוב תמים תהיה עם השם אלוקיך, שבאורו שלם תהיה עם השם אלוקיך, שלם במה? יש בזה כמה מסלולים שככל שנזכה להגיע לשלמות בכולם, כך נוכל להגיע לשלמות הרוחנית הפרטית של כל אדם ואדם, וגם להשיג ממילא את התוצאה שכל אדם שואף להגיע אליה, להגיע גם לשמחת חיים, להיות נקי כלפי בורא עולם בעולם הזה, להיות נקי בעולם הבא. ונפתח קודם כל במה שנוגע יותר לדור שלנו, כשלא פעם ישנם כלי תקשורת למיניהם, או אנשים שמנסים לשכנע ולקלקל ולהוריד מבחינה רוחנית את אותם שהם דבקים בהשם, באים בטענות, פעמים טענות אפיקורסיות ממש, פעמים בטענות של מדע שהוא כביכול סותר את התורה, ואם כן איך אפשר להישאר במקום שאתה נמצא בו חלילה, וטענות מטענות שונות על דרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות שקורה אסון כזה ולמה כך. פעמים שהאדם שואל את השאלות האלה ביחס לאחרים, פעמים שהוא שואל אותם ביחס לעצמו, ועל הכל מכריזה התורה ואומרת, תמים תהיה עם השם אלוקיך, פירושו של דבר, שלם תהיה עם השם אלוקיך. והאמת, כשבוחנים את ההיסטוריה, כמה יהודים מסכנים נפלו במדרגות הרוחניות שלהם, בגלל טענה זמנית שעלתה באותו זמן, והם התפתו לרדת, ולאחר שעברה תקופה התברר שהמדענים טעו והתורה צדקה, כפי שלכל בר דעת הדברים מובנים מעליהם שבורא עולם שנותן תורה הוא לא טועה. אבל הנה רואים במציאות דבר שונה, והיו כאלה שהטענו, תראה, על זה טענה כזו חזקה אין עליה תשובה, ומתוך כך ירדו ברוחניות. אבל אדם שהוא שלם עם הקדוש ברוך הוא רגוע תמיד. הוא יודע שנקודת המוצא שהתורה אמת, שיש בורא לעולם. זה שבאים אנשים בקושיות, אז הוא אומר לעצמו, אז עכשיו יש קושייה, יבוא יום שלא תהיה קושייה. ניתן דוגמה לדבר. בתורה כתוב בפרשת בראשית שהקדוש ברוך הוא מצווה, יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן. לפי פשט הפסוק כתוב כאן שיקבו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. כלומר, המים שהקיפו את כל כדור הארץ בזמן שנברא, אז כולו היה מכוסה במים ולא ראו יבשה, הקדוש ברוך הוא מצווה שהמים יאספו למקום אחד ותראה היבשה, כלומר שיהיו שינויים בקרקע העולם, שבמקומות מסוימים האדמה תתרומם וכך יהיה שקע במקומות אחרים, כל המים שהקיפו את כדור הארץ התרכזו באותו השקע. על פי הפסוק הזה, כמה אוקיינוסים היינו אמורים היום לראות וכמה היבשות? אם כתוב יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה, לכאורה היינו צריכים לראות היום יבשה אחת ואוקיינוס אחד שמקיף את הכל. ולאמיתו של דבר יש ויכוח בין החוקרים כמה יבשות, את מה להחשיב יבשת ומה לא, האם יש 5 יבשות או 7 יבשות, הדעה יותר מקובלת שיש 7 יבשות. בעבר חשבו שיש רק 3 יבשות, לפני כ-500 שנה גילו את 2 היבשות של אמריקה, לא שלא ידעו לפני, היו שם אנשים שגרו לפני, אבל העולם, רוב העולם לא ידעו שיש יבשת כזו, לפני כ-300 שנה גילו את אוסטרליה, והיום כבר מכירים את כל כדור הארץ. בזמנם היו כאלה שבאו בטענות, יש פסוק בתורה שלכאורה המציאות נוגדת אותו. אבל כפי שהבאנו בספר המהפך בחלק הראשון, לפני כ-70-80 שנה, משהו כזה, גיאולוג גרמני בשם וגנר, שיצא לחקור את הכתבים ודן בעניינים שונים ברחבי העולם, שם לב שהיבשות שבעולם צורתן כמין פאזל, הבליטה של יבשת אפריקה נראית כמו שהיא יצאה מהשקע שבין 2 יבשות אמריקה, וכך היבשות האחרות. הדבר עורר אצלו שאלה, האם זה אומר שפעם הייתה יבשת אחת? לאחר מחקרים שונים הגיע למסקנה ברורה שאכן כן, פעם הייתה יבשת אחת שהתפצלה. היום הדבר ברור לאנשי מדע, כל המחקרים שנעשים במה שנוגע לרעידות אדמה, לצונמי, הכל מבוסס על התגלית הזו של וגנר, שהייתה יבשת אחת שהתפצלה, התופעה נקראת נדידת היבשות בשפת המדענים. אותה יבשת שנסדקה בתחילה, מהאוקיינוס חדרו אל בין הסדקים, הסדקים לאט לאט זזו, נעו, עד שהתקבלו היבשות, הצורה של העולם התקבלה כפי שהיא נראית היום לעין. אז אם נשאל היום, האם יש קושייה על התורה במה שכתוב בפרשת בראשית, שהייתה יבשת אחת, יקבו המים אל מקום אחד ותראה היבשה? היום אין קושייה, כי בזמן בריאת העולם כך היה, והמדענים גילו שאותה יבשת התחלקה. הפלא הגדול שלא רק שאין קושייה על התורה, אלא הקושייה הפכה להתפעלות. בזוהר הקדוש כתוב על הפסוק, יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה, אומר הזוהר, תנה, ארץ אחת ממש הוציאו המים, וממנה נעשו 7 ארצות. הזוהר נכתב לפני כ-2,000 שנה. וכבר אז עוד לפני שגילו את אמריקה ואוסטרליה ולפני שווגנר שם לב שהיבשות נראות דומות לאחר שיש תמונות מהאוויר וצילומים וראה שיש התאמה בין היבשות כמו חלקי פאזל, כבר אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, תדע מה שכתוב ותראה היבשה, באמת הייתה יבשה אחת, ארץ אחת ממש הוציאו המים וממנה נתהוו 7 ארצות. אותה יבשת התחלקה, נתהוו כתוב, התחלקה ל7 יבשות. נשאל את רבי שמעון, אבל אז הרי עדיין בזמנו לא גילו את אמריקה, עדיין לא הכירו את אוסטרליה. אומר רבי שמעון, נכון, אני לא הסתובבתי בעולם, לא חקרתי, כך קיבלתי בתורה איש מפי איש עד משה רבנו, שזוהי כוונת הפסוק, שהייתה יבשה אחת שהתחלקה ל7. באים אנשים ויש להם קושיות, בזמנו אז הרי הכירו רק 3 יבשות, לא ידעו שיש 7 יבשות, ואיך בכלל הגעת לזה שהיבשת הזו התפצלה. אבל אדם שהוא נאמן לקדוש ברוך הוא, שהוא הולך עם הקו של הפסוק, תמים תהיה עם השם אלוקיך, שלם תהיה עם השם אלוקיך, הוא לא מתרגש משאלות, לא מתרגש מקושיות, כי הוא יודע את האמת. אבל כמה היו כאלה בעבר, שעוד לפני התגלית של וגנר, שעדיין לא ידעו שהיבשת התפצלה, וראו פסוק בתורה שהיא לכאורה נוגדת המציאות, והסתבכו בינם לבין עצמם, והיו שתקפו את התורה על העניין הזה, ואותם שהגיעו לרפיון ברוחניות וירדו, איפה הם וכל צאצאים אחרים, נעלמו, התבוללו בגויים, ירדו מהדרך, איבדו את העולם הזה ואת העולם הבא שלהם, רק בגלל החיסרון של תמים תהיה עם השם אלוקיך. אבל באותה שעה הוא אומר, תראה מה אני השם, הרי הדברים היו ברורים, נראים קושייה גדולה על התורה, אבל כשאתה יודע את האמת, ולזה צריך לשאוף להגיע, להגיע להכרה ברורה, שמשה אמת ותורתו אמת, ואז לא מתפעלים משום שאלה, משום קושייה, כי יודעים ששם בקושייה יש איזה ראותה, איזה רפיון, לא באמת שאני יודע. משל למה הדבר דומה? אדם שפגש את אחיו ברחוב, והם דיברו חצי שעה, על עניינים פרטיים של המשפחה, של דברים שרק הם יודעים. והנה אותו אדם חוזר לביתו, מצלצל אליו חברו מארצות הברית, ואומר לו, אתה יודע, ראיתי עכשיו כאן בסופר את אחיך, פלוני, קונה מוצרים. הוא אומר לו, אבל זה לא יכול להיות, אני דיברתי איתו עכשיו. הוא אומר לו, אני לא יודע איך יכול להיות שדיברת איתו, כי אני ראיתי אותו שם, יש לי הוכחות שהוא נמצא שם. אבל מה יאמר אותו אדם שדיבר עם אחיו חצי שעה ברחוב כמה דקות לפני כן פה בארץ? ברור לו שהשני טועה. אבל אותו אדם הרי לא רמאי ולא נוכל ולא שקרן, והוא אומר שבאמת הוא ראה את אחיו. הוא יאמר לעצמו, טוב, זוהי קושייה, איך יכול להיות שהוא ראה את אחי בארצות הברית, כשאני דיברתי איתו כאן עכשיו לפני כמה דקות במשך חצי שעה על עניינים משפחתיים, אבל ברור לי שאותו אדם שנמצא שם בארצות הברית, הוא הטועה, אף על פי שהוא בטוח שהוא פגש את אחיו, מכיוון שאני יודע את האמת. כך אומרת התורה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, תהיה שלם עם הקדוש ברוך הוא. כשאדם מגיע להכרה שכלית ברורה שיש בורא לעולם, רואה את ההוכחות מתוך התורה, שתורה מן השמיים, יש אין ספור הוכחות שאין אותן בשום דת אחרת. כל דתות החיקוי והזיוף שבאו להעתיק את היהדות, זה בדיוק כמו שמוצר משובח מייצרים בארצות הברית, מיד בסין יש כמה חקיינים שיוצרים חיקוי. ומי שלא מבין, רואה את החיקוי, חושב שיש בזה ממש, אבל אם היה רואה את המכשיר המקורי, שהוא לא עשוי מפלסטיק ודמוי של כסף, אלא באמת הוא הרציני והוא האמיתי, היה קולט את ההבדלים. וזו בעצם חובה שמוטלת על כולנו, גם ביחס לעצמנו, גם ביחס לילדינו, לשבת ולעמול בתורה, להחכים בתורה, להרבות בשיעור התורה. ככל שאדם מכיר את התורה מבפנים, כך הוא יותר רואה את האמת שבה, כמו שכתוב שם במגילת אסתר, להראות העמים והשרים את יופיה כטובת מראה. כשאדם לומד את התורה, הוא רואה את יופיה כטובת מראה, הוא רואה את האמת שבתורה. ואם עולה בדעתו שאלה כלשהי, מיד צריך שיפנה לאותם שעוסקים באותו תחום של אותם שאלות, ויברר וילבן את הדברים. כי ברגע שההכרה היא הכרה אמיתית, של מציאות הבורא, תורה מן השמיים, כל הקושיות האחרות נופלות ממילא, גם אם האדם עדיין לא יודע עליהם תשובה. נתתנו קודם דוגמה אחת, במה שנוגע לנדידת היבשות, אפשר לתת עוד הרבה דוגמאות, כמו שהבאנו שם בסדרת ספרי המהפך, בנושאים האלה של תורה ומדע, או ניקח באמת דוגמה שגם יש הרבה, שעד היום נבוכים בה, חידת העצמות הגדולות. מוצאים במקומות שונים ברחבי העולם עצמות ענק של בעלי חיים שחיו בעבר, ויש שעומדים נבוכים. אם העולם קיים פחות מ-6,000 שנים, מה המקור של העצמות הגדולות האלה, מתי הם חיו, מי הם אותם יצורים? החוקרים טוענים שמדובר בפרק זמן מאוד ארוך שהם היו בעולם. ויש שמתוך כך מגיעים לרפיון, בטוחים שכל העולם היצורים הענקיים האלה שנקראים דינוזאורים, שהם סותרים את התורה, וזה לא נכון, לא רק שלא סותרים את התורה, התורה הקדימה את המדע, ודיברה על כך שהיו חיות ענקיות בעבר, זוחלים גדולים. פירוש המילה דינוזאור בלטינית, דינוזאורוס, אלה שתי מילים, לטאה איומה, לטאה ענקית, כלומר מדובר בזוחלים ענקיים שהיו בעבר, והתורה כבר דיברה בפרשת בראשית, ביום החמישי שהקדוש ברוך הוא ברא את התנינים הגדולים. תנין זה לא רק היצור הזה שאנחנו מכירים היום בשם תנין, אלא בלשון התורה תנין זה זוחל, הזוחלים הגדולים. יש לזה הרבה הוכחות, כמו חמת תנינים ינם, כלומר כמו ערס של זוחלים היין שלהם. אז אין הכוונה לתנין רגיל, תנין אין לו ערס, אלא זוחלים. כך אצל משה שזרק את המקל, פעם כתוב שהפך לנחש, פעם לתנין, פירוש המילה תנין בלשון התורה זה זוחל. בפרשת הבריאה התורה לא דיברה על שמות פרטיים של בעלי חיים, כמו אריות ודובים ונמרים, אלא שמות משפחה, חיות, בהמות. כך גם התנינים זה שם משפחה, זוחלים, ולא שם פרטי. גם בפרשת נוח, במדרש כתוב שכשנוח הכניס לתיבה את כל בעלי החיים, ראם לא נכנס עמו, אבל גוריו נכנסו. לא היה מקום בתיבה לראם. ראם, לא מדובר בבעל החיים שדומה לצבי שהיום קיבל את השם ראם, אלא חזל מתארים אותו שדוד פגש יצור כזה, שכשהיה רובץ, ישן, היה נראה מרחוק כמו הר. והיה, שם כתוב מאה, מה זה אומר 50 מטר, יש אומרים לעוגלו מדדו, ההיקף שלו, ויש אומרים לאורכו מדדו. זה ראם, מלשון רם, חיית ענק. והיצורים הגדולים האלה, נוח לא הכניס אותם לתיבת נוח, כי לא היה מקום. את הגורים שהם היו קטנים, אותם הוא כן הכניס. כך נאמר במדרש. ועוד, גם בזה, בסדרת ספרי המהפך, בחלק השני, הערכנו בעניין הזה, הבאנו את המקורות בדברי חז"ל, בזוהר, על כל אותם יצורים גדולים שחיו בעולם. אז כשהמדע גילה את היצורים האלה, באים בטענה כאילו שזה סותר את התורה. אבל זה לא סותר. עם ישראל תמיד טען על פי התורה שפעם היו חיות ענק, היו בני אדם ענקים, אבל לעגו לעם ישראל. וכשהם מוצאים את העצמות הענקיות האלה, אז הם כבר טוענים, מצאנו דבר שהוא נגד התורה. זה נגד התורה. עם ישראל תמיד טען, התורה תמיד טענה שזה היה, אף אחד לא רצה לשמוע. וכך כל פרט ופרט שהיו דורות שאנשים היו נבוכים בהם, ככל שהזמן חולף, כך רואים שמשה אמת ותורתו אמת, וזו הנקודה הראשונה, בתמים תהיה עם השם אלוקיך, תהיה שלם עם הקדוש ברוך הוא, גם אם יש לך קושייה או שאלה, שאתה עדיין לא יודע תשובה עליה, אבל אל ירפו ידיך. תברר, תלבן, תגיע לי תשובה, כי על כל השאלות האלה יש ודאי תשובה, וגם דברים שהחוקרים עדיין לא גילו, יום יבוא ויגלו, וכפי שהיה אין ספור דוגמאות כאלה בעבר. מסלול נוסף, בתמים תהיה עם השם אלוקיך, שלם תהיה עם השם אלוקיך. זהו הנושא שלעיתים עולות שאלות בליבו של האדם במה שנוגע להנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. איך ייתכן שיש אנשים טובים שהם סובלים? לפעמים האדם שואל על עצמו, הרי עשיתי כל כך טוב, מה פשר האיסורים האלה שבאים עליי? פעמים ששואל את השאלה הזו על אחרים, איך יכול להיות שפלוני סובל? וגם כאן אומרת התורה, תסמוך על הקדוש ברוך הוא שהראייה שלו והמסקנות שלו וההחלטות, פסקי הדין שלו, הם כולם על פי היושר והאמת. זה מה שהתורה אומרת, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. כלומר, לא רק שהוא אל אמונה, אלא גם אין עוול. כלומר, היושר והאמת האלוקית היא אפילו יותר מאשר היושר שאנשים כן מבינים בשכלם, כשרואים בעולם הזה פסקי דין של שופטים מסוימים ובטוחים שהצדק כאן יצא לאור. למשל, אם דנים למאסר עולם או למוות פושע נאצי, כולם מסכימים שזה ודאי כך צריך להיות. או אדם שהרג אנשים או גנב ומכניסים אותו לכלא או לכל עונש אחר, כל אדם מבין, הצדק יצא לאור, כך צריך להיות בדיוק. אז זה נכון שיש כאן צדק, יש כאן אמונה, אבל לעתים, יחד עם זאת, בפסק הדין כרוך סוג של עוול לאנשים אחרים. כי על ידי שאותו אדם נענש, יש אחרים חפים מפשע שסובבים אותו, והם סובלים. למשל, הוא היה חייב כסף לאנשים, וכעת שהוא בכלא, יש אנשים שהפסידו את כספם. או אדם שהוא אדם רע, אבל אשתו אישה צדיקה, אישה טובה, ילדיו טובים, הוא נכנס לכלא וכולם סובלים. אז אצל משפט ששופטים בני אדם, ישנם ומצוי הדבר שאומנם משפט הוא משפט צדק, אבל לסביבה יש עוול. אבל מכריז הקדוש ברוך הוא ואומר בתורה, תדע שהוא שופט את העולם בשלמות של אמת, אל אמונה כלפי אותו אדם, ואין עוול לכל הסביבה. כלומר, גם אם יש איזה איסורים שהסביבה סובלת, כל אדם מקבל במינון הנכון והמדויק, בהתאם לצורך שהוא היה צריך לקבל, כי האיסורים עצמם יש להם תכלית, לא לחינם הם באים. יש איסורים שתכליתם לטהר את האדם מהעוונות שהוא עשה, אפילו אם הוא צדיק. וזה מה שבעצם אומר שם הכתוב, איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. האדם הוא בער, הוא לא רואה את התמונה המלאה. והוא מתפלא על מה? פסוק הבא, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, והוא לא מבין איך יכול להיות שאנשים הרעים האלה סובלים, והוא רואה צדיקים, הוא רואה אנשים רעים הפוך, שהם טוב להם, והוא רואה צדיקים שהם סובלים. אבל כשרואים צדיק שסובל פעמים שהוא בא לטהר ולנקות את עצמו מכתמים רוחניים שדבקו בו בגלגול הזה, כי הרי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אז זה לטובתו, הוא מתנקה כאן, מגיע לעולם האמת, זך ונקי. אבל לפעמים מדובר בניקיון שנוגע לגלגולים קודמים. הנשמה היא אותה נשמה, זה אותו אדם, יש בה כתמים שדבקו בה מהמעשים בגלגול הקודם, היא חוזרת לעולם כדי לתקן, ולכן האיסורים האלה באים כדי לנקות. אז נכון שבגלגול הזה הוא צדיק, אבל מהגלגול הקודם יש כתם שצריך לטהר אותו, וגם זה לטובתו של האדם. ישנם מצבים שהאיסורים באים לאדם כדי לרומם אותו ולהביא אותו למקום יותר גבוה מבחינה רוחנית, לא בגלל האבונות שלו, אבל על ידי החיבור הזה לייסורים הוא מגיע למצב שכל העולם נעשה הבל בעיניו, כל החומריות והגשמיות, וממילא באישיות שלו הוא נעשה יותר רוחני, יותר זך, מבטו על החיים נעשה יותר גבוה, יותר מרומם. ובסופו של דבר, אחרי שמגיע לעולם האמת ששם זה הבוחן האמיתי, כששואלים אותו, תסתכל על כל מסלול החיים, האם היה איזשהו עוול כלפיך, האם אתה כועס למה עשו לך משהו, ושם הוא מצדיק עליו את הכל, ואומר כמה הוא מודה להשם, על כל צער ועל כל ייסורים שעברו עליו בחיים. רק הגדולה של האדם, היא לא להגיע רק לעולם הבא ושם לומר שהכל אמת, אלא גם בעולם הזה, אומרת התורה, תמים תהיה, תהיה שלם עם הקדוש ברוך הוא, לא תמים מלשון טיפש שלא מבין שום דבר, אלא כמו ויעקב איש תם יושב אוהלים, שהיה שלם אף על פי שהיה פיקח וחריף גדול, כך גם נוח איש צדיק תמים היה בתורותיו, היה שלם עם הקדוש ברוך הוא, לא היו לו קושיות, ודאי שגם הוא ראה דברים שהוא לא תמיד הבין למה, אבל כשהאדם מבין את קטנות וקוצר דעתו ביחס לבורא עולם, נתאר לעצמנו נמלה שנכנסת עם חברתה לבית הלבן בארצות הברית. וכששתיהם צועדות על השי שם, האחת אומרת לה, תראי איזה יופי של רצפה יש כאן, ומתחילה לתת לה הסברים מה לדעתה התכלית והמטרה של הבניין הזה שהן נמצאות בו. כשנמלה מדברת עם חברתה, היא תדבר איתה ברמה של נמלים. היא לא תבין שכאן נמצא נשיא ארצות הברית, ויש כלי נשק אטומיים שהוא מופקד עליהם, ושהוא מנהל את המדינה הענקית הזאת, והוא יחליט על עניינים שונים של מדיניות כלכלית ומדיניות ביטחונית. היא מדברת בשכל של נמלה, אין לה אפילו תחילת השגה ותפיסה במה שנוגע למקום שהיא נמצאת ולגדולת מי ששולט בו. המשל הזה הוא חיוור וקטן ביותר ביחס לחוכמת האדם כלפי בורא עולם. איפה החוכמה שלנו עם כל הפיקחות והחריפות וההבנה, כשאדם רק יתבונן מה ברא הקדוש ברוך הוא? איזו מערכת אדירה יש בגוף האדם, מערכות שונות שכולן מאוחדות למערכת אחת שמתפקדת באופן הרמוני מדהים ונפלא. מישהו יכול אפילו לחשוב על דבר כזה? מספרים שהרב שך כשהגיע לבקר תלמיד חכם שהיה מאושפז בהדסה עין כרם, והפרופסור מנהל המחלקה, מחלקת הלב שם, ליווה אותו, גדול הדור הגיע, ואחר כך יצא איתו לכיוון הרכב, שאל אותו הרב שח איזה רכב יש לו, והוא לא הבין למה הרב מתעניין, אבל ענה, שאל אותו אם גם לפני כמה שנים היה לך את הרכב הזה, והוא בדרך ארץ ענה לו שלא, הוא החליף את הרכב, כי יש דגמים יותר חדשים. אמר לו הרב שח, זאת אומרת שהרכב מתחדש כל כמה שנים, כי ממציאים ומפתחים אותו. בתור רופא לב בעל שם עולמי, אני רוצה לשאול אותך, איזה הצעה היית יכול להציע לשפר את הלב? לומר, תשמע, אם היה תלוי בי, אחרי שאני מכיר את הלב, הייתי אומר שהיה עדיף להזיז קצת שסתומים, להזיז עורקים, כדי שהמערכת תתפקד יותר טוב. הפרופסור נדהה מהשאלה, לא חשב על זה אף פעם, הרהר לרגע, ומיד ענה, כבוד הרב, שום הערה, הלב פשוט מושלם. ואז הרב שח התלהב, אז מי עשה את זה? אם רכבים ומכוניות צריך לשכלל כל כמה שנים, והלב הזה אין ספור, אלפי שנים, מאז בריאת העולם, קיים, אז מי עשה אותו? אף אחד לא צריך לשכלל אותו. שניהם יחד ענו רק בורא עולם. ההתבוננות הזו, שהאדם מתבונן בפלאי גוף האדם, בפלאי הבריאה, זה נותן לו ענווה. מי אני לפני הקדוש ברוך הוא? ואם אני בחוכמה שלי לא יכול לייצר גוף כזה ולחשוב על כל המערכות האלה, מערכות הגנה וצפייה ושמיעה ודיבור וכל מה שיש בגוף, אז אני יכול להתווכח עם הקדוש ברוך הוא ולשאול אותו על דרכי ההנהגה שלו, ומתוך כך האדם מגיע למצב של רוגע ושלווה, רוגע ושלווה אמיתיים, עם אמונה תמימה, תמימה אין הכוונה אמונה טיפשית, אלא אמונה תמימה, שוב, אמונה מושלמת, אמונה שלמה, שהאדם נותן אמון, סומך על הקדוש ברוך הוא, והחיים כך, גם שלו, גם של צאצאיו, שחשוב להעביר את המסרים האלה לדורות הבאים, לילדים, לדבר איתם דיבורים של אמונה וחיזוק, וכך מגיעים לשלמות אמיתית, לשמחת חיים תמידית. ויהי רצון שנזכה כולנו להגיע לשלמות הרוחנית הראויה, בבריאות ובשמחה עם כל עם ישראל. אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.